الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, ט' בתיבת תשפ"ד, מסכת בבקמה, דף ממתת. הדף התשעה וארבעים במסכת בבקמה, השתבח שמו הגדולת. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה עליכם בשיעה, אתה דשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה תענית צדיקים, כאמור בשולחן ערוך בסימן תף קוף פי סעיף ב', ולא נודע איזו יצרה שערה בו, כותב השולחן ערוך. ובמשנה ברורה בסעיף קטן י' ג' כתב, ובסליחות שלנו איתה שמת עזרא הסופר. בסליחות של בני ספרד נאמר שמת בעשרה בתיבת. ומה שקדמו להתענות בתת בתיבת, מפני שבעשרה בתיבת כבר מתענים. וכדי שיהיה הכר שמתענים בשביל עזרא, הקדימו את התענית הזו. היום הזה בשנת דלת אלפים תף חף זין, נהרג בפרעות הערבים רבי יוסף הנגיד מגרנדה. חתן רב ניסים גאון ומשנה למלך ספרד ואימו 1500 יהודים השם יקום דמם נודע בצדקת פזרונו בישראל בישיבתו הגדולה ובתמיכתו הרבה בעניי ארץ ישראל ולומדיה. היום הזה עלו לגנזי מרומים נשמותיהם הגדולות של הצדיקים רבי אברהם חיים בן רבי נפתלי צבי שור בעל תורת חיים וצון קדושים של רבי יהושע בסיס מגדולי טוניס, בעל אבני צדק, רבי יעקב בן רבי יצחק מורדכי קטינה, בעל רחמיה וקורבן עני, רבי חזקיה בן רבי יצחק חיים הכהן רבין, רבה של בוכרה ובעל עטרת חזקיה, ורבי ישראל איסר בן רבי רפאל שפירה, בעל עין ישראל ומתק הזרות. ובחפי בתיבת תשפ"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה לעילוי נשמותיהם הגדולות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו וכן לעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי צבא הגנה לישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש שהיא רצון מלפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. נקרא שני פרקי תהילים השייכים ליום חמישי. תהילים פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדה התלונה, נאמר לה, דוינו עם אכסי ומצודתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה, מיתו לא תירה מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך מכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תבית ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוינו עם אכסי עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה בצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף ואבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו וסגבהו, כי ידע שמי יקראיני ואענהו, אמו אנוכי וצרה, חלצהו ואכבדהו. אורך ימים אסביהו והרהו בישועתי. תהילים פרק קוף. מזמור לתודה ריאו לה אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דיו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצורתה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו ועדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאים מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים עם אורחות חיים לרבינו הראש זצ"ל, שסעיפיו מחולקים על פי ימי השבוע, על פי התוספות יום טוב, והיום בעזרת השם נלמד סעיפים של שני ימי השבוע, ימים חמישי ושישי, כדי שמחר בעזרת השם ובישועתו, נלמד באורחות חיים לרבינו הראש זצ"ל, את הסעיפים ליום השבת. ואנחנו בסעיף צדי א', אל תגנה מקח חברך ואל תחליש דעתו, כי זה מנהג לחסרי דעת. צדי ב', אל תאמר, בצדקתי אשרתי ותירה שלא תקבל שכרך בעולם הזה. צדי ג', אל תתה את חברך מדרך טובה אל דרך רע, כגון מסית ומדיח וכי יוצא בזה. צדי ד', אל תאכל אכילה גסה עד שתמלא קריסך, כי הרבה חלאים באים על רוב אכילה. צדי ה', אל תאי בסובעי עין בזוללי בשר, פן תשכח את בורחה ותחלי. צדי ו', אל תטיל אימה יתרה בתוך ביתך, כי הרבה קלקולים באים על רוב מורה. צדי ז', אל תתייחד עם שום אישה חוץ מאשתך ואימך וביתך, ואפילו עם שתי נשים. צדי ח', אל תשבח אישה ביופיה בטוב מעשיה, יאשרו השומעים. צדי ט', אל תיתן תפארת לעצמך ואל תייקר גופך בעיניך ותקטין את עצמך. קוף, אל תבהל מעשיך. זהו עיקר גדול בכל המעשים, לא בבעלה אלא בהתבוננות. קוף א', אל תרבה לדבר בדברים המועילים בלא נזקים בקוצר לשון. קוף ב', אל תרף ידך לקנות לך חבר נאמן ושמור אותו ואל תאבדהו כי טוב. קוף ג', אל תפתה את חברך בשפתי חלקות ובחניפות ואל תדבר בלב ולב. קוף ד', אל תכיס, אל תונה לשום נוכרי, כי אין אקום שאין לו שעה, ועברתם שמורה נצח. קוף ה', אל תתחבר לאדם רע וחוטא וכעסה, נוכסיל פן תביא כלימות עליך. קוף ו', אל תעלה בדעתך לנצח את החכם, כי לא תרבה על חוכמתך חוכמה. קוף ז', אל תהי קפדן לדבר מועט נגד שום אדם, פן תלקט צונים על חינם. קוף ח', אל תהי להוט לדעת הסתרים שבין אדם לחברו ודבר המחוסה ממך. קוף ט', אל תעש בסתר מה שתתבייש בגלוי ואל תאמר מי רואני. קוף י', אל תחשוב אבון למי שיבוא להתנצל לפניך עם אמת ועם שקר. קוף י', אל תסמוך ליד מתנת בשר ודם ותעבוד לבקש מזונותיך. קוף י', ב', אל יהי ממון שלך חביב עליך יותר מגופך, כמו לעבור על המכס וללכת יחידי. דהיינו, להיזהר לא להסתכן להשיג כסף על ידי שמשתמט ממיסים שמה יתפסו אותו ומסתכן בבית צוהר. קוף י' ג', אל תיתן בלבבך קינה שזו היא חולה רעה שאין לה רפואה. קוף י' ד', אל תהי רגיל לא בשבועה ולא בנדרים, כי באבון נדרים בנים מיתים. קוף ת' ו', אל תרגיל להישבע על גופך ואפילו על דבר אמת. קוף ת' ז', אל תאחר לעשות תשובה שלמה ולבקש רפואה לחולי נפשך. קוף י' ז', אל תעמול לרוח ואל תשמע דברים בתהילים. קוף י' ח', אל תכנה שם רע, כי המכנה שם לחברו אין לו חלק לעולם הבא. קוף י' ט', אל תפתח באושריך, כי הבוטח באושרו מלכת צונים ויקשל תחת צונב. קוף ח', אל תהי סרבן אל אנשי עירך לבטל רצונך מפני רצון אחרים. קוף ח', אל תרגיל עצמך לאכול חוץ מביתך, עם קיבוץ הרבה שלא לסעודת מצווה. קוף ח', קוף ח', ב', אל תשקר גופך להשתקר מיין, פן תהיה מגונה ותנבל את פיך ותתחרט. קוף חף ג', אל תיחס באשתך, ואם ריחקת אותה בשמאל, קרב אותה בימין בלא איחור. קוף חף ד', אל תבזה אשתך, וכבד אותה ותסירנה מן החטא. קוף חף ה', אל תהיה רגיל להישב עם הליצים פחיתי הנפש, פן יחתיוך. קוף חף ו', אל תתעצה לבקש חוכמה ולייסר את חברך בסתר ודרך כבוד. קוף חף זין, אל תדבר בלועיתו ודבר שאין בו תועלת ושמור פתחי פיך. קוף חף חת, אל תדבר עם מהולל ומשוגע שלא יקבל לדבריך ויבזה אותם. קוף חף תת, אל תיקפוי טובה וכבד כל מי שפתח לך פתח לבקש די סיפוקך. קוף למד, אל תוציא מפיך דבר שקר וחזה ונאמן לכל אדם ואפילו לנוכרי. קוף למד א', אל תתעצל להקדים שלום לכל אדם ואפילו לנוכרי מפני דרכי שלום. קוף למד ב', אל תרגיל עצמך לעמוד כי אם אצל חכם ושמע ואזין דבריו. זה אורחות חיים לרבינו הראש זצ"ל, לימים חמישי ושישי. והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון לסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממחת במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, הכניס שורו לחצר בעל הבית ונזרוק על ידי שור של אדם אחר. האם יש הבדל בין הכניס ברשות לשלו ברשות? והתשובה, לרבי טרפון שקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם אם הכניס ברשות, הרי זה חצר הניזק לפי שיקנה לו על הבית מקום בחצרו וחייב נזק שלם, ואם הכניס שלא ברשות חייב רק חצי נזק. שאלה שנייה, אישה שנכנסה שלא ברשות לטחון חיטים או לאפות בצק ואכלה בהמתו של בעל הבית וניזוקה, מה הדין ומדוע? והתשובה, נכנסה לטחון חיטים פתורה משום שהיה לה בהמה שלא תאכל. נכנסה לאפות בצק חייבת, כיוון שמגלה זרועותיה ואין הבעלים יכולים להימצא שם כדי לשמור את בהמתם. שאלה שלישית, הכניס שורו שלא ברשות והטיל גללים וניזוק בהם בעל החצר, מה הדין ומדוע? והתשובה, חייב בעל השור ואינו נפטר משום איש בור ולא שור בור, משום שכל דבר ששייך לו בשעת עשיית התקלה ועליו לסלקו נחשב כתקלה שלו, ולא של שורו, ואינו דומה לשורו שחפר ברשות הרבים ששם החפירה אינה שלו. שאלה רביעית, נכנס שלו ברשות ונפל שורו לבור של בעל החצר והביש את מימיו, מתי חייב ומתי פטור? והתשובה, הביש מחמת גופו חייב, הביש לאחר זמן מחמת ריח הנבלה פטור, שזה גרמה באלמה. שאלה חמישית, באיזה אופן שייך שיש שור מועד לנפילה לבורות ולא סקלו כבר בפעם הראשונה שהרג? והתשובה, כגון שהשור ראה עשב ופי הבור, והלך לשם ונפל, שבזה אינו חייב, סקילה על הריגתו. שאלה האחרונה על דף ממחת הייתה, לרבי שצריך שיקבל עליו שמירה במפורש, האם יש נפקמינה בכך שיאמר למכניס, אתה תשמור על שורך? והתשובה, לרבי טרפון שקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם, אם לא היה אומר לו לשמור, הרי בזה שאמר לו ייכנס, הרי הוא כמקנה לו מקום בחצרו. והייתה זו חצר השותפין שאינו חייב אלא חצי נזק. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותו שלמדו בסייעת הדשמי הענקית אתמול בדפינו היום מדף ממחת. במסכת בבא קמא וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע. ט' בטבת תשפ"ד עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ממתת. הדף התשעה בארבעים במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממחת עמוד ב'. ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים שור שהיה מתכוון לחברו, והיקה את האישה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אדם המכה אישה מעוברת ומחמת המכה הפילה את עוברה, חייב המזיק לשלם לבעל האישה דמי ולד ככתוב בתורה, וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ובלשון הכתוב מפורש החיוב הוא אף כשנתכוון להקות את חברו והיקה את האישה שלו בכוונה. במשנה שלפנינו התבאר האם דין שור שהיקה את האישה שווה בזה לדין האדם המכה את האישה, וכן התבאר כיצד שמין את דמי הולדות שחייב המכה לשלם לבעל. אומרת המשנה, שור שהיה מתכוון לחברו ליגח שור אחר והיקה שלו בכוונה את האישה המעוברת הסמוכה לו, ומחמת המכה יצאו ילדיה העוברים שבמאה ומתו, בעל השור פטור מלשלם לבעל האישה את דמי הולדות. והאדם שהיה מתכוון להכות את חברו, והיקה שלא בכוונה את האישה המעוברת הסמוכה לו, ומחמת המכה יצאו ילדיה, ומתו, הרי המכה משלם לבעל האישה את דמי הולדות. מבארת המשנה כיצד משערים כמה משלם המכה דמי הולדות, שמין את האישה, אילו הייתה שפחה עומדת להימחר, כמה היא יפה, כמה הייתה שווה להימחר עד שלא ילדה, כשהיא עדיין מעוברת שדמיה מרובים, לפי שנראית משובחת ובעלת איברים, וכמה היא יפה, כמה היא שווה להימחר עכשיו משילדה שדמיה נפחתים אחר שילדה ונתרוקנה, ואת הדמים שנפחתו משוויה ישלם המזיק. אמר רבן שמעון בן גמליאל את הנקמה, אם כן, אם כדבריך ששמים כמה נשתנית האישה בדמיה משילדה, נמצא שלא ישלם המזיק כלום. שהרי משהאישה יולדת אחר שהאישה יולדת היא משבחת ושווה יותר מאשר קודם שילדה. שהרי מתחילה דמיה פחותים לפי שמסוכנת ללמות בצער לידה, ובהכרח שאין שמין כמה נשתנית האישה בדמיה משילדה. אלא שמין את הולדות עצמן, כמה הן יפין להימחר. דהיינו, שאם הייתה שפחה, כמה היה אדם רוצה לשלם ולקנות את עוברה כשהוא במאה, וסכום זה משלם המזיק. מוסיפה המשנה בין לתנקמה ובין לרבן שמעון בן גמליאל, נותן המכה את 100 הולדות לבעל של האישה עמוקה, לפי שהתורה זיקתה לו אותם, שנאמר אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם אישה זו אין לבעל, מת בעלה, נותן המכה את הדמים ליורשיו של הבעל. ואם אישה זו שמת בעלה, הייתה שפחה ונשתחררה, שפחה משוחררת ובעלה היה עבד משוחרר ונתעברה ממנו, או שהייתה גיורת ובעלה היה גר ונתעברה ממנו, והבעל, דהיינו העבד או הגר, מתו בלא שהניחו בנים, פטור המכה מלשלם את דמי הולדות, שהרי דמי הולדות שייכים רק לבעל ולא לאישה, ועבד משוחרר וגר כיוון שאין להם יורשים, המחזיק בנכסיהם זכה, והמזיק הזה קודם לכל אדם לזכות במה שבידו. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף ממחת עמוד ב' וסיומה בדף ממתת עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות. מדייק את הגמרא תמה דה מתכוון לחברו, הטעם שבעל השור פטור מדמי ולדות זה משום שנתכוון השור ליגח את חברו והיכה את האישה, משמע מכך, המתכוון לאישה, אבל אם מתכוון השור להכות את האישה, משלם בעל השור דמי ולדות. אם כך מקשה הגמרא למתאבת יופתא דרבא דבא רבא, אם נאמר שמכאן תהיה פרחה חמורה על רבא דבא רבא, דאמר רבא דבא רבא לאל בדף מ"ב עמוד א', שברים שנתכוונו להכות אישה ויצאו ילדיה פטורים בעלי השברים ולשלם את דמי הוולדות. משום שמעת הכתוב באומרו בעל השור נקי לפטור שור מדמי הוולדות. תרץ את הגמרא, אמר לך רבא דבא רבא, לו רבא דבא רבא היה בבית המדרש היה יכול להשיב ולומר לך, אין לדייק ממשנתנו שאם נתכוון השור להכות את האישה חייב בדמי הוולדות. אלא הוא הדין דאפילו אם התכוונו השברים לאישה נע מפטורים. גם כן פטורים בעלי השברים מדמי ולדות. בעד דקטני, מה שאתן השנה את דין פטור השור מדמי ולדות באופן של שור שהיה מתכוון לחברו ולא לאישה, זה לא בדווקא. אלא איידי דקבאי למיתנה סייפה. אגב שרצה אתנה לשנות בסייפה דין אדם שהיה מתכוון לחברו והיקה את האישה ויצאו ילדיה שמשלם דמי ולדות. דאחי כתיב קרא, שאופן זה הוא האופן האמור בתורה. לכך קטן נראה שנה, משנה תנה גם ברישה, באותו אופן, דהיינו שור שהיה מתכוון לחברו והיקה את האישה, ולעולם, אף כשמתכוון השור להכות את האישה, הרי הוא פטור מדמי ולדות. הביאה הגמרא דין שור שהזיק ולדות שפחה, אמר רב פאפא, למרות ששנינו במשנה, ששור שהיקה את האישה אינו משלם דמי ולדות, מכל מקום שור שנגח את השפחה המעוברת, ויצאו ילדיה הבעל השור משלם לאדוניה דמי הוולדות. מה הייתה מה? מהו הטעם שאין לפוטרו מדמי ולדות השפחה כשם שנפטר מדמי ולדות אישה? משום שיש לדון נזק זה של שפחה מעוברת כאילו חמרת מעברת בעל מהו דאזיק, כמו שנגח השור חמורה מעוברת שוודאי משלם בעל השור לבעליה את מעוברה שהוא ממון הבעלים. והמקור ששפחה הרי כחמור דאמר קרא נאמר בפסוק בספר בראשית פרק כ"ב פסוק ה' כשהלך אברהם אבינו להקוד את יצחק בנו על גבי המזבח, לקח עמו את נעריו שאחד מהם הוא אליעזר עבדו הכנעני. וכאשר ראה אברהם את הר המוריה, אמר להם, שבו לכם פה עם החמור, ודורשים עם החמור שאליעזר הוא מעם הדומה לחמור, דהיינו שאין עבד מתייחס אחר אביו, וכשם שחמור אין לו ייחוס, ולכך גם לעניין נזק הוולדות, יש לדמות את השפחה המעוברת לחמורה המעוברת, שהשור המזיק את ולדותיה חייב לשלם לבעליה את דמיהן, ולא מייתה תורה שור מתשלומי דמי הוולדות, אלא בלוולדות שמתייחסים אחר האב, דהיינו בישראלית או בשפחה משוחררת. שנינו במשנה כיצד משלם דמי ולדות שמין את האישה כמה היא יפה עד שלא ילדה וכמה היא יפה משילדה. דנה הגמרא בשומה זו, האם זו רק שומה לדמי הוולדות או שנכלל בה גם הפחת שבגוף האישה. תנא קמא ביאר ששמים כמה נפחת שווי האישה לאחר שילדה. והנה שוויה קודם לידתה היה גדול יותר, הן מחמת שווי הוולדות והן מחמת המראה שלה שהייתה נראית בעלת איברים. וכיוון שכך שומה זו שאמר התנא קמא אינה רק שומה דמי הוולדות אלא גם פחת שבח הוולדות, דהיינו הפסד שבח האישה במריתה מחמת הוולדות. ומדברי תנא קמא שאמר שזוהי השומה יוצא, שעל המקל לשלם לבעל גם את פחת שבח הוולדות, ואם כן קשה דמי ולדות ושבח ולדות מבעלי, תנא קמא היה צריך לשנות כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות. למה הוא כתב רק דמי ולדות? תרץ תגמר החינה מכאמר, אכן כוונת התנא קמא היא לבאר בדבריו גם שומת שבח הוולדות. וצריך לשנות במשנה כך, כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות, שמין את האישה כמה היא יפה בשביל ולדות הללו, עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה, ואת הדמים הללו נותן לבעל. ולא נכלל בשומה הזו, אלא דמי פחת הריקון, אבל מה שנכחש גופה מחמת המכה ונפחתו דמיה משהייתה ראויה למחר כשהייתה בריאה ריקנית, זה נזק ואינו של הבעל, אלא כשאר חבלה הוא. והדין קצוב במסכת כתובות דף סמכי עמוד ב' של רבי יהודה בן בתיר על חבלה במקום הנסתר בגופה משלם החובל לאישה שני חלקים מדמי הנזק ולבעל משלם חלק אחד, ועל חבלה במקום הגלוי בגופה משלם לבעל שני חלקים. אומרת הגמרא שנינו במשנה אמר רבן שמעון בן גמליאל על דברי תנא קמא, אם כן משהאישה יולדת משבחת. מבארת הגמרא במה חולק רבן שמעון בן גמליאל על תנא קמא, שואלת הגמרא מהי כאמר, מה אמר רבן שמעון בן גמליאל? שמלשונו משמע שיקשה לתנא קמא שאם כן לדבריך נמצא שלאחר שהאישה יולדת היא משבחת יותר, והרי מדברי תנא קמא מבואר להפך שלאחר שהיא יולדת נפחת שוויה. משיבה הגמרא אמר רבא אחי כאמר, כך אמר רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, וכי כך הוא כדבריך שהאישה משבחת בדמיה קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, שתחילה כשהיא מעוברת דמיה פחותים שמסוכנת היא למות בצער לידה, בדברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו מתפרשים כך, אם אכן כדבריך ששמים את דבי הוולדות, על פי שוויה של האישה, נמצא שהמזיק לא ישלם לו כלום, שהרי אני סובר שאחר שהאישה יולדת היא משבחת יותר. אלא סובר רבן שמעון בן גמליאל, שמין את הוולדות בפני עצמם כמה רוצה אדם לשלם עליהם כדי שיהיו שלו כשיוולדו, ודמים אלו נותנים לבעל. ודמי שבח האישה, מחמת הוולדות, אינו משלם, כיוון שלא נפסדה כלום, שאין האישה משבחת יותר קודם שתלד. כך זה לפירוש רש"י של דברי תנא קמא משערים בשומה נזכרת במשנה בין דמי הוולדות ובין דמי שבח האישה שמחמת הוולדות. ולדעת רבן שמעון בן גמליאל שהאישה אינה משבחת כשהיא מעוברת, שמים את הוולדות בפני עצמן, ושבח וולדות אינו משלם. מביאה הגמרא הוכחה מברייתא שכוונת רבן שמעון בן גמליאל היא כדברי רבא. תניא נמי אחי גם בברייתא שנינו כן שהשיב רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד. והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, ונמצא שהמזיק לא ישלם לו כלום, אלא שמין את הוולדות בפני עצמם ונותנים את דמיהם לבעל. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור דברי רבן שמעון בן גמליאל. רבא אמר אחי קטני, כך השיב רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, מדבריך משמע שגם את דמי שבח הוולדות משלם המזיק רק לבעל, וקשה, וכי אישה רק למי שהיא יולדת היא משבחת ואין לה אישה עצמה בשבח וולדות כלום? וכי רק לבעל שזיקתה לו התורה את דמי הוולדות ראוי לתת את שבח דמי גופה שמתעלה מחמת הוולדות? הרי ודאי ששבח הנפח הוא גם מחמת גופה, ונזק גופה הוא. ואם כן, גם לה יש זכות במה שהוא שבח גופה על ידי הוולדות. אלא סובר רבן שמעון בן גמליאל ששמים את דמי הוולדות ונותנים את כולו לבעל כדברי תנא קמא, ואילו את דמי השבח שהושבחה האישה מחמת הוולדות חולקין, חציו לבעל וחציו לאישה, לפי ששבח הנפח הוא מחמת האישה ומחמת הוולדות ששייכים לבעל. ונמצא לפי רבא שמודה רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא שהאישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, אלא שסובר רבן שמעון בן גמליאל שאת דמי שבח האישה מחמת הוולדות חולקים הבעל והאישה. מביאה הגמרא ראיה מברייתא מבארת את שיטת רבי שמעון בן גמליאל כדברי רבא. תניא נמי אחי גם בברייתא שנינו כן אמר רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, וכי אישה למי שיולדת משבחת, וכי רק לבעלה זכאי בדמי הוולדות עם משבחת ראוי לשלם את נזק הפסד שבח הוולדות, ואין לאישה עצמה בשבח וולדות כלום, שום זכות, אלא כך הוא הדין, שמין את דמי נזק גוף האישה בפני עצמו כמה פחתו דמי המחמת המכה שהחלישה את גופה, שהרעינה שווה כעת כמו ריקנית בריאה, ושמין את דמי הצער הכאב בפני עצמו כמה הצטערה האישה מחמת המכה ומשלם את דמי נזק וצער אילו לאישה, ועוד שמין את דמי הוולדות בפני עצמן ונותנים לבעל, וכן שמין את דמי שבח וולדות, שבח האישה מחמת הוולדות בפני עצמן, וחולקין חציו לבעל וחציו לאישה, ששבח הנפח מחמת הבעל והאישה מחמת שניהם הוא בא. קודם הביאה הגמרא ברייתא מסייעת לביאורו של רבא בדברי רבן שמעון בן גמליאל, וכן ברייתא מסייעת לביאורו של רבא. מקשה הגמרא מתוך מה ששנינו את דברי רבן שמעון בן גמליאל בשתי הברייתות הללו, קשיא דרבן שמעון בן גמליאל, דרבן שמעון בן גמליאל, יש להקשות שדבריו סותרים זה את זה. בברייתא הראשונה מסייעת לדברי רבא מבואר, שסובר רבן שמעון בן גמליאל שאין האישה משבחת יותר מחמת עיבורה, ואילו בברייתא השנייה מסייעת לדברי רבא מבואר, שסובר רבן שמעון בן גמליאל שחולקים הבעל והאישה בדמי שבח האישה מחמת עיבורה, והיינו שגם רבן שמעון בן גמליאל מודה שהאישה משבחת מחמת עיבורה. תרץ לגמרא לא קשיא, אין להקשות סתירה בדברי רבן שמעון בן גמליאל, משום שכאן בברייתא הראשונה שמבואר בה של רבן שמעון בן גמליאל אין משבחת האישה יותר בעודה מעוברת, מדובר במבקרת, באישה שלא ילדה עדיין בנים, וזהו עיבורה הראשון, ולכן קשה לצער העיבור וצער הלידה ומסוכנת היא. ואילו כאן בברייתא השנייה שמבואר בה שהאישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, מדובר באישה שאינה מבקרת, שכבר ילדה בנים קודם לעיבור הזה, ולכן לא קשה לה כל כך העיבור והלידה. אם כן, מבואר בפירושו של רבא שרבן שמעון בן גמליאל סובר שדמי שבח האישה מחמת הוולדות יש לחלק חציו לבעל וחציו לאישה. מבארת הגמרא עכשיו את העמם של רבנן החולקים על רבן שמעון בן גמליאל. ורבנן דאמרי חכמים במשנתנו הסוברים שכל דמי שבח האישה מחמת הוולדות נמי גם הם שייכים לבעל ואין לאישה חלק בדמים אלו, מה איתה, מהו הטעם ומניין למדו שהדין כך? משיבה הגמרא טעמם הוא כדתנן. בגיליון השס כותב שצריך לומר כדתניא, כי זו ברייתא. נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה ערה ויצאו ילדיה. ויש להקשות בפסוק ממשמע שנאמר במשמעות הכתוב יצאו ילדיה, וכי איני יודע שהיא האישה הייתה ערה קודם שהוקטה, אם כן, מה תלמוד לומר, מדוע הוצרך הכתוב לומר, ונגפו אישה הרה? אלא בא הכתוב לומר לך שדמי שבח הריון, שהושבחה האישה על ידי הריונה, הרם לבעל, כדין דמי ולדות שנכתב בפרשה הזו. שואלת הגמרא ורבן שמעון בן גמליאל הסובר שהבעל והאישה מחלקים ביניהם את דמי שבח הולדות ולא דרשו מהמילה הרה כדרשת חכמים, היי הרה מי דרש בי. מה דורש רבן שמעון בן גמליאל מן התיבה הזו? משיבה הגמרא רבן שמעון בן גמליאל סובר שתיבת הרה מבעלה נצרכת לחדתניה. לדין ששנינו הברייתא נאמר בה בברייתא רבי אליעזר בן יעקב אומר, המכה אישה מעוברת ויצאו ילדיה לעולם אינו חייב לשלם דמי ולדות עד שיקנה כנגד בית ההיריון, כנגד מאה שבהם העובר, שמתוך כך מסתבר לומר שמחמת המכה יצאו ילדיה. מבארת הגמרא את דינו של רבי אליעזר בן יעקב, אמר רב פאפה לא תאימה, אל תפרש את כוונתו שהחיוב הוא רק כשהיכה את האישה כנגד בית היריון ממש, אלא גם כשהיכה אותה כל איכה דסליק בי שיחמה לבלד, בכל מקום שבא ממנו חימום לעובר, וזה בא להפוקי, להוציא ולמעט שהיא מיקה אותה ביד והרגל, ויצאו ילדיה ומתו, דלא. אז הוא לא חייב לשלם את דמי הולדות, כיוון שבאופן זה מסתבר לומר שלא מחמת המכה, יצאו ילדיה. שנינו במשנה הייתה שפחה ונשתחררה ונתעברה מעבד משוחרר או גיורת והיא מעוברת מגר, ויצאו ילדיה ומת העבד או הגר, פטור המכה מדמי הולדות, כיוון שגר אין לו יורשים, וזכה המכה בדמים שהיה אמור לשלם. מבארת הגמרא באיזה אופן נשנה הדין הזה. אמר רבא לא שנו, לא נאמר במשנתנו שהיא מיקה שפחה או גיורת פטור מדמי הולדות, אלא כשחבל בה בחיי הבעל הגר ויצאו ילדיה, ולאחר מכן קודם שהספיק לשלם מת הגר. דכיוון דחבל בה בחיי הגר, כבר זכה באו הגר, זכה הגר הבעל בדמי הולדות, שהתורה זיקתה אותם לבעל, וכיוון דמת הגר נעשו הדמים הפקר, וזכה המזיק באו בדמי הולדות מן הגר, ונפטר המזיק מלשלם דמי הנזק. אבל אם חבל בה המזיק לאחר מיתת הגר, נמצא שבשעה שחבל בה כבר זכיה לה אי. האישה היא זו שזכתה בגבי ובבלדותיה. שהבלדות הם נכסי הבעל, וכשמת הגר ועדיין היא מעוברת, היא החזיקה בהם, והיא קודמת לכל אדם. ולכך מחייב המזיק לשלום אלא לדידה. המזיק צריך לשלם לה על ההזק של בלדותיה, דיינו לאישה עצמה. שואלת הגמרא, אמר רב חסדא, מרי דיחי, בעל השמועה הזו, יש לי להקשות לך על דבריך, אתו וכי, ולדות צרר איננו, הם כצרורות של מעות, דהיינו כחפצים ששייך בהם העברת בעלות מאדם לחברו ובשעת מיטת הבעל, זך יבאו, זוכה אישה מן ההפקר, בוולדות שהיו שייכים לבעל, והרי הדבר ברור שהוולדות אינם כנכסי הבעל. אלא סובר אף חיסדא, אם בשעת חבלת הוולדות איתה לבעל, הבעל קיים, זכה לי רחמנה. זיקתה לו התורה את דמי הולדות של אשתו, וכן זוכים יורשיו מחמתו, אבל אם בשעת חבלה לית לבעל, אין הבעל קיים, הוא לא חי, לא חייבה התורה את המזיק לשלם את דמי הולדות, שהרי אין לדמי הולדות תובעים, שרק לבעל זיקתה התורה את דמיהם ולא לאישה. מקשה הגמרא על דברי רבא הסובר שאם חבל באחר שמת בעלה, הגר זכתה האישה בדמי הולדות, מי טבעי. שנינו בברית הלל בדף מבית עמוד בית, עיקה את האישה והוזקה וגם יצאו ילדיה, נותן המזיק לאישה את דמי נזק גופה, כמה שפחתו דמיה, שאינה שווה כמו שהייתה ריקנית בריאה, וכן את דמי הצער שנצטערה מחמת המכה, נותן לאישה, כמו בשאר חבלות שדמי הנזק והצער אין המזיק משלם לבעל אלא לאישה, ודמי הולדות משלם המזיק לבעל. ואם אין הבעל קיים, נותן המזיק את דמי הולדות ליורשיו של הבעל. ואם אין האישה קיימת, נותן את דמי הנזק והצער שנתחייב לאישה ליורשיה של האישה. ואם הייתה אישה זו שפחה ונשתחררה, ובעלה היה עבד משוחרר ונתעברה ממנו, וכשהוקתה יצאו ילדיה, או שהייתה גיורת הנשואה לגר ומת הבעל, זכה המזיק בדמי הולדות, כיוון שהמחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים, זכה. ומדברי הברייתא מוכח, שלעולם כשמת הגר נפקח חיובו של המזיק מדמי הולדות. וקשה על דברי רבא שחילק בדין זה ואמר, שאם מת הבעל קודם שחבל בה, זוכה האישה בדמי הולדות. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה לתרץ, ומי עדיפה ממתניתין, וכי עדיפה משמעות דברי הברייתא הזו יותר ממשנתנו? דהו כי אמנה שפרשה רבה, שמה ששנינו, שכשמת הבעל פטור המזיק, זה דווקא כשחבל בה בחיי הגר ויצאו ילדיה ומתו. ומת הגר לאחר החבלה. החנמי, כמו כן יש לפרש את דברי הברייתא, שדווקא כשחבל בה בחיי הגר ומת הגר, פטור המזיק מדמי הולדות. אבל אם חבל בה לאחר מיתת הגר, חייב המזיק לשלם מדמי הולדות לאישה, וכדברי רבה. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, ויבאית אמא אם תרצה תתרץ שמדובר בברייתא כשחבל בה לאחר מיתת בעלה הגר. ותני, וצריך לפרש את כוונת הברייתא, שזכה מי ששייך אצלו שחייה, כלומר, כשחבל בה לאחר מיתת הגר, זכתה האישה בדמי הולדות, כיוון שאין בעלה קיים, וכדברי רבא. וכשחבל בה בחיי הגר ואחר כך מת, זכה החובל בדמיהם כיוון שהוא מוחזק. מנסה הגמרא לתלות את מחלוקתם של רבא ורב חיסדא במחלוקת תנאים. שואלת הגמרא לאמא כתנאי, האם נאמר שמחלוקת רבא ורב חיסדא, האם החובל באישה לאחר מיטת בעלה הגר משלם לאישה או פטור לגמרי, זה בעצם שנוי במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, בת ישראל שניסית לגר ונתעברה ממנו, וחבל באדם אחר בחיי בעלה הגר ויצאו ילדיה ומתו, נותן המזיק את דמי הולדות לגר, שכן זיקתה התורה את דמי הולדות לבעל, אבל באופן שחבל בה לאחר מיטת הגר ויצאו ילדיה ומתו, ואין לגר יורשים, תן אחד בברייתא אחת שנינו, שחייב המזיק לשלם לאישה את דמי הולדות, משום שכשמת הגר זכתה היא האישה בולדותיה מן ההפקר, ותן אחד בברייתא אחרת שנינו, שהמזיק פטור מלשלם את דמי הולדות, משום שכשמת הגר לא זכתה האישה בוולדות, אלא נעשו הפקר ולא נתחייב החובל כלום. מה אליו? האם לא מצינו כאן שמחלוקת רבא ורב חיסדא תנאי נינו, זו מחלוקת התנאים שבשתי הברייתות. אומרת הגמרא לרבא ודאי תנאי. אכן לרבא הסובר שבמיטת הגר זכתה האישה בוולדות וחייב לשלם לה, בהכרח יש לומר שנחלקו תנאים בדינו. שהרי אינו יכול לבאר באופן אחר את דברי הברייתא ששנינו בה שהמזיק פטור. אלא לרב חיסדא, לשיטת רב חיסדא הסובר שאחר מיטת הגר לא זכתה אישה בוולדות ופטור החובל מדמיהם, מי לאם התנאי? האם ישנו הכרח לומר שנחלקו שתי הברייתות בדינו? וממילא יהיה קשה עליו מהברייתא המחייבת שהיא אינה כשיטתו, או שמא גם את הברייתא הזו יכולו לבאר כדבריו? משיבה הגמרא, רב חיסדא יכול לומר לך לא קשיא. לא קשה עליו מהברייתא המחייבת לשלם לאישה, לפי שגם הוא פטר את המזיק רק מדמי ולדות, ובזה שתי הברייתות צוברות כדבריו. אלא שנחלקו הברייתות בדמי שבח האישה מחמת הולדות. הרבנן, הברייתא הפותרת שנויה כשיטת רבנן הסוברים שרק לבעל זיקתה התורה את שבח הולדות, וכיוון שמת, זכה בזה המזיק מן ההפקר. הברייתא המחייבת שנויה כשיטת רבן שמעון בן גמליאל, הסובר שכשחבל בה בחיי הגר חולקים את דמי שבח הולדות בין הבעל והאישה. ולכן שנינו שאף כשמת הגר, כיוון שהאישה קיימת, החובל לא נפטר מלשלם לאישה את דמי שבח הולדות. אבל רבא לא יכול לתרץ כך, כיוון שהוא סובר שכשמת הגר זכתה האישה בדמי הולדות מן ההפקר, כיוון שהיא מעוברת ומוחזקת בהם, ואם כן ודאי בשבח הולדות שזהו גופה ממש, תזכה האישה בחלק בעלה הגר מן ההפקר. שואלת הגמרא, היא רבן שמעון בן גמליאל, אם הברייתא הזו שחייב לשלם לאישה, הברייתא הזו בשיטת רבן שמעון בן גמליאל נאמרה, מה איריה, מדוע דין הברייתא נאמר דווקא בחובל בה לאחר מיטה של בעלה הגר? הרי אפילו כשחבל בה מחיים, בחיי הגר ויצאו ילדיה ומתו, נמי אית לפלגה. גם כן זוכה האישה במחצית מדמי שבח הולדות. מיישבת הגמרא, אמנם כשחבל בה מחיים, בחיי הבעל אית לפלגה. זוכה האישה במחצית מדמי שבח הולדות, שהרי בעלה גם כן זוכה בו. רק הברית הבא להשמיענו שכשחבל בה לאחר מיטה של הגר, זכתה האישה בכולי, בכל דמי השבח. שכיוון שמת הבעל, זוכה האישה גם בחלק בעלה. ומשלם החובל את כל דמי השבח לאישה. וההמשך תבהר הגמרא מה בין דמי הולדות שאינה זוכה בהם לבין שבח הולדות שכן זוכה. אומרת הגמרא ויבאיתי, מה הגמרא מיישבת את הברייתות, את סתירת הברייתות לפי רב חיסדא באופן אחר. אם תרצה תוכל ליישב כך, שתי הברייתות נשנו כשיטת רבן שמעון בן גמליאל הסובר שזכאית האישה במחצית דמי שבח הולדות. אלא כאן הברייתא המחייבת עוסקת בשבח הולדות שמשלם את כולו לאישה, שכיוון שמת הגר ונכסיו הפקר זוכה האישה גם בחלק בעלה בשבח הזה. ואילו כאן, הברייתא הפותרת עוסקת בדמי ולדות, שלא זיקתה אותם התורה, אלא לבעל, וכיוון שמת ואין לו יורשים, אף אם חבל בה לאחר מיטת הגר, זכה המזיק ונפטר מדמי הולדות, וכדברי רב חיסדא. עכשיו מבארת הגמרא את החילוק בדמי שבח ולדות שהאישה זוכה בהם אחר מיטת בעלה הגר, לבין דמי הולדות שאינה זוכה בהם. שואלת הגמרא אמרי, שאלו בני הישיבה, מדוע סבר רב חיסדא שאין האישה זוכה בדמי הולדות אחר מיטת בעלה? והרי מדברי הברייתא לעניין שבח ולדות, שבחבל בה לאחר מיטת הגר זוכה אישה בכל דמי שבח הולדות, אף על פי שאם היה חובל בה בחיי הגר הייתה זוכה רק במחצית מדמי שבח הולדות. לשמה נלמד מכך לעניין זכות האישה בדמי ולדות, שאף על פי שכשחבל בה בחיי הגר אין האישה זוכה בהם, מכל מקום כשחבל בה לאחר מיטתו תזכה בהם, כמו שזכתה במחצית מדמי שבח הולדות שהיה של בעלה. ואף שרק בדעת רבן שמעון בן גמליאל מצינו זאת, שהוא סובר שבחיי הגר זוכה האישה במחצית שבח ולדות ואחר מיטתו זכתה בחולו. מכל מקום מדי רבן שמעון בן גמליאל, לשמה נלמד שאף לרבנן הסוברים, שכשחבל בה בחיי בעלה הגר, שווח הבלדות הוא רק של הבעל, אבל כשחבל בה לאחר מיטת בעלה הגר, יהיה הדין שהאישה זוכה בדמי הבלדות ובשווח הבלדות, כשם שלשיטת רבן שמעון בן גמליאל, זוכה האישה לאחר מיטת בעלה בכל מה שהיה שייך לבעל. ואפשר ללמוד לרבנן, מדברי רבן שמעון בן גמליאל, שהרי לא נחלקו חכמים על רבן שמעון בן גמליאל, בעניין זכיית האישה במה שהיה ראוי לבעל לזכות. ומדוע סבר רב חיסדא שאין האישה זוכה בדמי הבלדות כשחבל בה לאחר מיטת הגר, אף שהוא סובר שהיא זוכה בחלקו שבשווח הבלדות? תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה ליישב, לא, אין לדמות דין שווח ולדות לדין דמי ולדות, משום שבשווח ולדות, שווח האישה מחמת הוולדות, דשייך ידה בגוויו, גם בחיי הגר יש לאישה זכות בשווח הוולדות, ולכן כשחבל בה לאחר מיטת הגר, זכיה, באו בחולו, זוכה האישה בכל דמי שווח הוולדות, אבל בדמי ולדות, שבחיי הגר לא שייך ידה בגוויו, אין לאישה זכות כלל בדמי הוולדות, ורק הבעל זוכה בהם, לכן כשחבל בה לאחר מיטת הגר, לא זך יבאו כלל. לא זוכה האישה בבלדות ובדמיהם בכלל, אלא הם הפקר, והמזיק פטור מלשלם דמי בלדות. אגב, מה שנתבהר במשנתנו דין זכיית המזיק בדמי הבלדות של גר שמת, משום שהם הפקר, מביאה הגמרא דינים נוספים בזכייה מנכסים של גר שמת. ביי מיני, שאל רב יהיבה סבא מרב נחמן, המחזיק בשטרותיו של גר, גר שהפקיד ביד ישראל, שטרות, ששיעבדו לו בהם אחרים את קרקעותיהם כגון על הלוואות שלוו מהגר. ומת הגר, מהו? מה דינו של המחזיק בשטרות לגבי לקנות את השטרות עצמם, את הנייר? בצדדי הספק, האם מן דמחזיק בשטר, אדם שמחזיק בשטר שיש בו זכות ממון, רק הדעת הדער הוא דמחזיק, על דעת לזכות בקרקע משועבדת בשטר הוא מחזיק, ובערה הלא אחזיק, ובקרקע הוא הרי לא יחזיק, ולכן אין לו לזכות בקרקע, ושטר הנמי לא קנה, וגם את השטר עצמו, את הנייר לא קנה, משום דלב הדעת השטרה, אין דעתו לזכות בנייר, ואם בא ישראל אחר והחזיק בנייר כנאו, או דילמה או שמה, הדעת אינה מהשטרה, דעתו של המחזיק הוא גם לזכות בגוף השטר, ולכן זכה בו בהחזקתו. אמר לישיב רב נחמן לרב יהיבה סבא, אני מורי, אני איני אדוני, איך אפשר לצדד שנתכוון המחזיק לזכות בגוף השטר, וכי נאמר שבכדי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? בשביל מה הוא צריך את הנייר של השטר? כדי לקשור עם השטר את פי הצלוחית שלו, לסתום בקבוק? וממילא פשוט שאין כוונתו להחזיק בשטר אלא כדי לזכות על ידו בקרקע. ואילו רב יהיבה סבא לא קיבל את הטענה הזו, ואמר לרב נחמן, לצור ולצור. כלומר, ייתכן שאדם יחזיק בשטר רק כדי לצור בו על פי צלוחיתו, וממילא עדיין יש מקום לספק, האם יכול המחזיק לומר שלכך הייתה כוונתו להחזיק בשטר, כדי לזכות בנייר עצמו. מביאה הגמרא דין משכון של ישראל שהיה מונח ביד הגר ומת הגר. אמר רבא, משכונו של ישראל ביד גר, ישראל שלווה מעות מגר, והניח לו הישראל משכון על הלוואתו. וקודם שפרה ישראל את חובו, מת הגר ונעשו נכסיו הפקר. ובא ישראל אחר לאחר שמת הגר והחזיק בו במשכון הזה, הדין הוא שבית דין מוציאים אותו את המשכון מידו של המחזיק בו ומחזירים אותו ללווה. מה איתם? מהו הטעם שאין מועילה תפיסת הישראל האחר במשכון? כיוון דמית לגר פקע לי שיעבודי, משום שבמותו של הגר פקע השיעבוד שהיה לגר במשכון הזה מחמת ההלוואה, וחזר המשכון לרשותו של הלווה ואין אחר יכול לזכות בו. מוסיפה הגמרא לבאר דין במקרה הפוך, דהיינו משכון של גר שהיה מונח ביד ישראל ומת הגר. משכונו של גר ביד ישראל, גר שלווה מעות מישראל, והניח לו הגר משכון על הלוואתו, והיה המשכון שווה יותר מסכום ההלוואה, ומת הגר ונעשו נכסיו הפקר, ובא ישראל אחר לאחר שמת הגר והחזיק בו במשכון הזה, הדין הוא שזה המלווה קנה במשכון זכות כנגד מעותיו, שילווה לגר. וזה המחזיק במשכון קנה את השאר, מה ששווה המשכון יותר מהמעות שהיה הגר חייב לישראל. מקשה הגמרא והמאי, מדוע המחזיק במשכון זכה בשווי המשכון העודף על ההלוואה, והרי המשכון היה מונח בחצרו של המלווה בשעת מיטת הגר, ואם כן, תקנה לי חצרו של המלווה את המשכון למלווה. ואף אם מדובר שהמלווה לא ידע על מותו של הגר וממילא לא הייתה דעתו שחצרו תקנה לו, מכל מקום תקנה לו חצרו, דאמר רבי יוסי בר חנינא. והדברים מופיעים במסכת בבא מציעא בדפים י"א, ק"ב, ק"י"ח ומסכת חולין בדף ק"מ. חצרו של אדם קונה לו דברי הפקר המונחים בתוך אף שלא מדעתו, שלא מתכוון לזכות בהם. אומרת הגמרא, אמרים, תרצו בני הישיבה אחר במה יסקינן, כאן במה מדובר, באופן דלייטי, שהמלווה אינו מצוי בעיר, ולכך אינו יכול לזכות במשכון על ידי חצרו, משום שבקניין חצר יש כלל. כל איך דעית אל ידידי, במקום שבעל החצר מצוי בעיר, דהי באי למקנה מציקני, שאם היה רוצה לעשות מעשה קניין, בדבר ההפקר המונח בחצרו היה יכול לקנותו, כאן ילנה מחצרו, גם חצרו יכולה לקנות לו, אבל כל אחד דלית אלה דידי, במקום שבעל החצר אינו מצוי בעיר, דהי באי הוא למקנה לא מציקני, שאם היה רוצה הוא לעשות מעשה קניין בדבר ההפקר, לא היה יכול לקנותו, כיוון שאינו מצוי סמוך לחפץ. חצרו נמי לא קניה, גם על ידי חצרו אינו קונה את החפץ. ולכן כאן, שבעל החצר דהיינו, המלווה לא היה בעיר בשעת מיטת הגר, אין חצרו קונה לו את שווי המשכון העודף על החוב. אבל חוזרת בהגמרה מדין זה ומיישבת באופן אחר, והלכת ההלכה זו שהמחזיק קנה את שווי המשכון העודף על החוב, נאמרה באופן דלייטה שאין המשכון בחצרו של המלווה בשעת מיטת הגר, דלא קנה. בקניין חצר את מה ששווה המשכון יתר על חובו, אבל אם היה המשכון בחצרו בשעת מיטת הגר, קנה המלווה את כל המשכון על ידי קניין חצר, גם אם המלווה אינו בעיר. וזאת משום שחצרו קונה לו שלו מדעתו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ממתת עמוד ב'. המשניות הבאות עוסקות בדין נזקי בור, והוא אחד מאבות נזיקין. כמבואר במשנה שפתחה את מסכת בבא קמא. נאמר בתורה בספר שמות, פרשת משפטים, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו ונפל שם משור או חמור, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעליו והמת יהיה לו. המשנה שלפנינו מבארת שהחיוב הוא בין כשחפר את הבור ברשות הרבים, בין כשחפרו ברשות היחיד, באופן שאחרים יכולים לנזק בו. אומרת המשנה, חופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, וכגון שחפר חלל בור ברשות היחיד ואחר כך פתח לו פתח לרשות הרבים, ובחלק הזה שברשות הרבים אין 10 טפחים עומק, אלא שהנופל שם מתגלגל במדרון לקרקעית הבור שברשות היחיד, ואומר רש"י, וכל שכן שיש לחייבו, אם חפרו כולו ברשות הרבים, אלא כוונת התנא שדי בכך שהפתח שם. אומרת המשנה, או שחפרו ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שעומקו ברשות הרבים, ופתחו פתוח ברשותו של החופר, והמאירי פירש, שחפר ברשות הרבים והמשיכו ופתחו ברשות היחיד ושוב סתם את הפתח הפתוח לרשות הרבים. וכן אם חפר בו ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר השייכת לו, והפקיר רשותו שסביב פתח הבור, בכל אלו הבורות חייב החופר על נזקי הבור. וכתב הפני יהושע שסדר הדינים במשנה נשנו בדרך שלא זו אף זו. התחיל התנא בדין החופר בו ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, שיש בזה שתי סיבות לחייבו. שהרי חלל הבור ברשותו ואינו יכול להיפטר בטענת קרקע עולם, הזיקתך. וגם גוף התקלה, דהיינו פתח הבור נעשה באיסור גמור, שהרי פתחו לרשות הרבים. ואחר כך שנה את הדין של חופר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שיש בו רק סיבה אחת לחייבו. שהתקלה נעשתה באיסור שחפר בחלל רשות הרבים, אבל מעידך הרי זה בור שאין לו בעלים ויכול לטעון קרקע עולם, הזיקתך. וכן הפתח שהוא התקלה ברשותו, ואף שיפקיר את רשותו, הרי בידו לטעון שלא יפקירו על מנת להתחייב בנזקיו, או שלא היה לך להתקרב יותר מדי לבור. ולאחר מכן שנה התנא במשנה את דין חופר ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד, שכן עצם החפירה וכן התקלה, דהיינו הפתח, נעשו ביתר גמור בזמן שחפר. לדברי רש"י, מדובר הרי שחפר ברשותו ורק אחר כך יפקיר רשותו, וגם לדברי התוספות, שחפרו ברשותו הסמוכה לרשות הרבים, הרי אין התקלה מצויה כל כך כמו ברשות הרבים ממש. ובכל זאת אומר התנא במשנה חייב, כיוון שעלולים אחרים להינזק בו. והיה המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שהחופר בור חייב בנזקיו, בין אם חפרו ברשות הרבים ובין אם חפרו ברשות היחיד, והפקיר רשותו שמסביב. מביאה הגמרא ברייתא שחולקים תנאים בזה. תנו רבנן, החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב, שכיוון שהפתח שהוא התקלה פתוח ברשות הרבים, הרי זה כאילו חפרו כולו שם. וזהו בור האמור בתורה לחיוב, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, חפר בור ברשותו והפקיר רשותו שסביבות הבור, שיוכלו הרבים להיכנס לשם ולא יפקיר בורו, אלא הרי הוא עדיין בעלים על הבור עצמו, זהו בור האמור בתורה לחיוב. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בפירוש מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. והמוראים נקטו בקיצור בור ברשות הרבים או בור ברשות היחיד, ולא הגדירו מקום חללו ופתחו של הבור. כותבים התוספות בדיבור המתחיל החופר, שכלל סוגייתנו הוא שדין הבור נקבע לפי מקום פתחו, שהרי שם התקלה. ולכן, גם אם חלל הבור וקרקעיתו ברשות היחיד, כיוון שפתחו ברשות הרבים, נקרא בור ברשות הרבים וכן להפך. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבא, בחופר בור ברשות הרבים, כולי אלמא לא פליגי, לא נחלקו כולם דמחייב, שהוא חייב בנזקים, מה איתם, מהו הטעם לכך, משום דאמר קרא, נאמר בתורה לגבי חיוב בנזקי בור, וכי יפתח איש בור, כלומר, היה הבור מכוסה והוא פתח אותו על ידי שהסיר את הכיסוי, ומוסיף הכתוב, או כי יכרה איש בור, חדש, בור חדש, בשני האופנים חייב על נזקי הבור, ולכאורה, מילות הפסוק או כי יכרה מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו האחריות לנזקי הבור, כלומר, אין מדובר בבור שהחיוב על נזקיו מחמת בעלותו עליו, אלא מחייב הוא מעשה פתיחת וקריאת הבור, ואף שאינו ברשותו כלל, אלא ברשות הרבים. ורבינו יונתן מילוניל פרש, שהכתוב מלמד שמדובר בבור שהפשיעה היא בעצם הפתיחה והקריאה, ואם כן בהכרח מדובר בבור ברשות הרבים, שהרי בבור ברשות היחיד, עצם החפירה עדיין אינה פשיעה שאינה גורמת נזק לאחרים, ואחריותו על נזקי הבור חלה רק כשמפקיר רשותו שסביב בורו. ולא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא בבור שחפר ברשותו והפקיר את רשותו שסביב בורו. רבי עקיבא סבר בור ברשותו נמי גם חייב, דכתיב בעל הבור ישלם, ולשון זו מורה, דבבור דאיתלי בעלים כאמר רחמנה. בור שיש לו בעלים, אומרת התורה, שחייב בנזקיו. והיינו שיפקיר רשותו שסביב בורו. ובדווקא נקט רבי עקיבא בלשונו יפקיר רשותו ולא יפקיר בורו, כי אם יפקיר גם בורו, הרי זה בור ברשות הרבים, שהרי עכשיו אין לו בעלים. ורבי ישמעאל סבר בבור ברשותו פטור, ואף שיפקיר רשותו, ומשום שיכול החופר לטעון, לא יפקרתי את רשותי כדי להתחייב בנזקי הבור. ואין להוכיח מלשון הפסוק, בעל הבור, כיוון שאין הכוונה לבעלות ממונית על גוף הבור, אלא הכוונה בעל התקלה, כלומר גורם התקלה והעזק, והיינו חופר הבור. שואלת הגמרא על דברי רבא, אלא מה הפירוש זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי עקיבא, שמשמעו זהו ולא אחר, והרי לדברי רבא, רבי עקיבא סובר שגם בור ברשות הרבים אמור בתורה לחיוב ולא רק בור ברשותו. בשיבה הגמרא אין כוונת רבי עקיבא למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו לטעון כלפי רבי ישמעאל מדוע פתרת בבור ברשותו, והלא זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לתשלומים, כלומר הוא הבור שנזכר בתורה בחיוב התשלומים, וכפי שדרשנו מהמילים, בעל הבור ישלם. וזאת בשונה מבור ברשות הרבים שנזכר במעשה ההזק כי יכרה, ולא בכתוב המחייב בתשלומים. ולדברי רבה משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים בין בבור ברשות היחיד, יש לה עמידה כשיטת רבי עקיבא. דעה שנייה בביור מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ורבי יוסף אמר בבור שחפרו ברשות היחיד והפקיר רשותו שסביב בורו, כל העלמה לא פליגי דמחייב, אין בזה מחלוקת והכל מודים שחייב, מה הייתה, מה הטעם שחייב? שהרי בעל הבור ישלם, אמר רחמנה. כך אמרה התורה ומבואר, דבבור דאיתלי בעלים עסקינן. אנחנו עוסקים בבור שיש לו בעלים. בפסוק הזה המחייבו בתשלומים. אלא כי פליגי, באיזה בור נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל? בבור ברשות הרבים. רבי ישמעאל סבר בור ברשות הרבים נמי חייב, גם כן חייב החופר, משום דכתיב נאמר בפסוק שני אופנים לחייב בנזקי הבור, כי יפתח איש בור וכי יכרה איש בור. המילים כי יכרה מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו האחריות לנזקי הבור, גם אם אין הבור ברשותו כלל, אלא ברשות הרבים. רבי עקיבא סבר, שלא חייבה תורה בחפר בור ברשות הרבים, והפסוק מדבר רק בחפר בור ברשותו, שאז יש לחייבו מחמת בעלותו על הבור וממונו הוא שהזיק. ומה שדרש רבי ישמעאל מהאיתור של כי יכרה, משיב רבי עקיבא, הנו מצרח צריכי, שני האופנים נצרכים להיכתב ואין כאן איתור. להיכתב רחמנה, שאם התורה הייתה כותבת רק כי יפתח איש בור ולא יחסנו, והיינו למידים לחייב קורא בור חדש מקל וחומר, שאם על פתיחת בור חייב, על קריאת בור ודאי שחייב, אבי המינה פותח ודסגי לי בכיסוי. הייתי אומר שרק לפותח כיסוי של בור קיים, די לו בכיסוי הבור כדי להיפטר. כפי שהוסיף הכתוב ולא יחסנו, ומשמע שאם כיסה הוא קרוי ונשבר הכיסוי ונזרוק הוא בו פטור. שהרי בכיסוי הבור הוא סילק את מעשה הפתיחה, אבל הקורא בור חדש, אז כדי להיפטר מנזקי הבור, לא סגי לי בכיסוי. אין די לו בכיסוי לבד של הבור, אלא עד הטיים לי, עד שיסתום את כל חללו באפר. רק אז הוא יהיה פטור אם מישהו ינזק. לכך הוסיפה התורה, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו ללמדנו, שאף הקורא בור אינו חייב עליו עם כיסאו. וכן היא כתב רחמנה רק יכרה איש בור ולא יחסנו, והאמין הקריאהו דבאי כיסוי. הייתי אומר שרק קורא בור חדש צריך לחסותו, וכל שלא כיסאו חייב בנזקיו. וזאת משום דעבד מעשה, שעשה מעשה חפירת בור. אבל פותח כיסוי של בור קיים דלא עבד מעשה, הוא לא חפר את הבור, אימא תאמר דכיסוי נמי לא באי, שגם לחסות הוא אינו צריך, ואף אם לא כיסאו הרי הוא פטור מנזקיו. כמה שמלן, לכן נשמיענו הכתוב במילים כי יפתח, שגם הפותח כיסוי של בור קיים חייב בנזקי הבור כל עוד שלא חזר בכיסאו. שואלת הגמרא על דברי רב יוסף, ואלא מהי זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי ישמעאל, שמשמעו זהו ולא אחר, והרי לדברי רבי יוסף, רבי ישמעאל סובר שגם בור ברשותו אמור בתורה ולא רק בור ברשות הרבים. משיבה הגמרא אין כוונתו למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו לטעון לרבי עקיבא, מדוע פתרת בבור ברשות הרבים, והלא זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לנזיקין. כלומר, הוא הבור הנזכר בכתוב במעשה הנזק. כפי שלמדנו, מכי יפתח וכי יכרה, והמשך הכתוב הוא ונפל שם שורו חמור. בשונה מבור ברשותו שנזכר רק בכתוב המדבר בעניין התשלומים, בעל הבור ישלם. ולדברי רב יוסף, משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים ובין ברשות היחיד, יש לה עמידה כשיטת רבי ישמעאל. מקשה הגמרא על פירושו של רבי יוסף במחלוקת התנאים. מייתי וישנינו בברייתא, חופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, ונפלו בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. ואומנם אומר רש"י, אם נפלה תקרת הבור ברשות הרבים ונפל דרך שם, חייב החופר שהרי בור ברשות הרבים הוא. אבל החופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, ונפל בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן לחפור בעומק רשות הרבים, לפי שאין עושים חלל תחת רשות הרבים, מכל מקום אינו חייב בנזקי הבור, כיוון שפתחו ברשותו. וסברה הגמרא שכוונת נתנה לפתור, גם באופן שהפקיר רשותו ונכנסו ברשות, משום שלא חייבה תורה, אלא בבור ברשות הרבים. מוסיפה הברייתא, אבל החופר בורות עגולים, או שיחין, בורות ארוכים וצרים, ומערות, חפירות מרובעות מקורות, אלא שיש בתקרה פתח שאפשר ליפול דרכו, שהעומק חפור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הנופל שם. דין נוסף, והחופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, כגון אילו החופרים בורות בגבול רשותם הסמוכה לרשות הרבים לצורך הנחת אושין יסודות לחומת ביתם, פטור. ורבי יוסי ורבי יהודה מחייב בחופר לאושין עד שיעשה מחיצה גבוהה 10 טפחים לפני החפירות, או עד שירחיק את החפירות ממקום דריסת רגלי אדם וממקום דריסת רגלי בהמה 4 טפחים לתוך רשותו. מבארת הגמרא את קושייתה, כי הנה לכאורה דברי הרישא והסיפא בברייתא סותרים זה את זה. ברישא משמע שבכל אופן שחפר ברשותו, אף שיפקיר רשותו שסביב הבור ומהלכים שם ביתר, פטור. ואילו בסיפא מבואר שהחופר ברשותו לאושין, פטור. משמע, תעמד פטור הוא רק משום דחפר לאושין, שדרך העולם לחפור בורות האלו ולא פשע בחפירתם. אבל אם חפר ברשותו סמוך לרשות הרבים לאו לאושין, לא לצורך אושין, אלא בור סתם, חייב. ומעטה אמני, ברית הזו בשיטת מי שנויה, בישלמה לרבא, אמנם לדעת רבא שפירש שמחלוקת התנאים היא בבור ברשותו, אפשר לדחוק ולהעמיד שהרישה שפטרה בבור ברשותו בכל אופן, שנויה כשיטת רבי ישמעאל הפותר בבור ברשותו, וסיפה שפטרה רק בחופר לאושין, שנויה כשיטת רבי עקיבא, המחייב בבור ברשותו כשהפקיר רשותו מסביב. ואמנם בחופר לאושין גם לשיטתו של רבי עקיבא פטור, כיוון שהדרך לחפור כך. אלא לרבי יוסף שפירש שמחלוקת התנאים היא בבור ברשות הרבים, אבל בבור ברשותו מודים כולם שחייב, בישלם הסיפה דברי הכל. הסיפה נכונה ומסתדרת, כי משמע שהחופר ברשותו סתם חייב, וכדברי הכל היא שנויה. אלא רישא שפטרה בבור ברשותו בכל אופן, מעני כשיטת מי שנויה, הרי לא כרבי ישמעאלי ולא כרבי עקיבא, שהרי לדעת שניהם חייב בבור ברשותו. תרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוסף, לו רבי יוסף היה בבית המדרש, היה מישיב ואומר לך, כולה דברי הכל היא, כל הברייתא כדברי הכל היא שנויה. ולכן לא פטר התנא בסיפא בבור ברשותו, אלא בחופר לאושין. אבל בחופר ברשותו סתם, בהפקיר רשותו מסביב, חייב. מה ששנינו ברישא שהחופר בור ברשותו פטור, מדובר באופן שלא יפקיר לא רשותו שסביב בורו ולא את בורו, ולכן פטור. שטוען לנופל בבור, מה מעשיך בתוך רשותי? והברייתא הייתה צריכה להשמיע את הדין הזה, שאף שפשע בכך שחפר תחת רשות הרבים ואסור לעשות, כן, מכל מקום אין לחייבו על מה שנפל עלה דרך הפתח שברשותו. מוסיפה הגמרא, אמר רב אשי, אשתא דאוקימתא, כעת שעמדת את הברייתא לפי רבי יוסף לדברי הכל, אם כן לפי רבא נמי, לא תוקמה כתנאי, לא תעמידנה כשני תנאים, רישא כרבי ישמעאל וסיפא כרבי עקיבא, אלא מדרישא כרבי ישמעאל, סיפא נמי כרבי ישמעאל. ומה שמשמע בסיפא, שטעמה, שהטעם שפטור החופר ברשותו הוא רק משום שחפר לאושין, אבל חפר סתם דלב לאושין חייב, היינו בחגון דארבע חרבוחי לרשות הרבים, שהרחיב החפירות לרשות הרבים. וכיוון שחלק מן הבור הוא ברשות הרבים, גם רבי ישמעאל הסובר שאין חיוב בבור ברשותו, מודה שבסתם בור היו חייב באופן הזה, ורק בחופר לאושין פטור, כיוון שדרך העולם לחפור כן. שואל הרשב"א, שתקנת העולם היא לחפור לאושין, מכל מקום צריך להתחייב בנזקים, כיוון שחפר ברשות הרבים, וכמבואר, לעניין מוציא זבלו ברשות בית דין, מיישב הרשב"א שייתכן שחפירה לצורך יסודות נצרכת ביותר ליישוב המדינה, וכולם נצרכים לזה, ולכן מסכימים כולם שיהיה חופר פטור מנזקין. מקשה הגמרא מברייתא אחרת על פירושו של רב יוסף, מי טבעי שנינו בברייתא חופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הבור, אבל אם חפרו ופתחו ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, כגון שהפקיר חלק מרשותו לרשות הרבים, חפר שם בור, וכיוון שהפקיר רשותו חייב בנזקי הבור, הוא לא הפקיר את מקום הבור, רק את סביבותיו, כי אם הוא הפקיר הרי זה בור ברשות הרבים, פטור. ומעטה בישלם המובן הדבר לפי רבה, שלדבריו ברייתא כולה בשיטת רבי ישמעאל היא שנויה, ולכן פטרה בבור ברשותו וחייבה בבור ברשות הרבים, אלא לרב יוסף הסובר שבור ברשותו לדברי הכל חייב, אם כן בישלם הרישה שהחופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים חייב, שנויה כרבי ישמעאל המחייב גם בבור ברשות הרבים, אלא הסיפה שפטרה בחופר בור ברשותו, מה אני כשיטת מי שנויה, הרי היא לא כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא, שהרי לדברי שניהם יש לחייב. תרץ לגמרא, אמר לך, יוכל רב יוסף לתרץ ולומר לך, יש להעמיד את הסיפה בחופר לאושין ודברי הקולי, כמבואר בברית הלל, שבאופן זה, כיוון שדרך העולם לחפור בצורה הזו, כולם מודים שפטור. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דין החופר בור ברשות הרבים לצורך הרבים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. חפר ופתח, חפר או פתח בור ברשות הרבים, ומסר אותו לרבים לצורך שתיית בהמתה ממי גשמים המתכנסים בו בבור. פטור מנזקי הבור, שכיוון שמסרו לרבים אחריות הנזקים עליהם. אמנם אם חפר ופתח בור ברשות הרבים ולא מסר אותו לרבים, חייב בנזקי הבור. ולכאורה הדין הזה מיותר, אולי צריך לומר שכוונת הברייתא היא, שאף אם מניח לרבים להשתמש בבור, אלא שלא מסרם להם לגמרי, חייב בנזקי הבור. כך אומר היה דוד. מוסיפה הברייתא וכן היה מנהגו של נחוני החופר בורות שכינו מערות, שהיה חופר בורות בדרך לירושלים ופותח אותם שיתמלו במי גשמים ומוסר אותם לרבים לצורך שתיית עולי רגלים, וכששמעו חכמים בדבר הזה אמרו, קיים זה הלכה זו, קיים נחוני את ההלכה הזו שחפר ומסר לרבים. תמהה הגמרא וכי רק הלכה זו קיים ותו לא ולא עוד, מיישבת הגמרא, אלא אימה אמור כך, קיים זה אף הלכה זו. כהמשך למנהגו של נחוניה מביאה הגמרא מעשה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין שנפלה לבור גדול מלא מים. באו והודיעו את רב חנינה בן דוסה, שיבקש עליה רחמים בשעה הראשונה לנפילתה לבור, אמר להם, שלום לה וסופה שתעלה בחיים. וכן כשעברה שעה שנייה לנפילתה, אמר להם שלום לה, בשעה שלישית לנפילתה, אמר להם, ודאי כבר עלתה מהבור, לפי שזמן כזה אין אדם יכול לחיות במים, והיה ודאי לו שתנצל. ואכן כך היה שעלתה מהבור. וכשפקשו את ביתו של נחוניה, אמרו לה מי ילך מהבור, אמרה להם זכר של רחילים, איל של יצחק נזדמן לי וזקן אחד אברהם אבינו מניגו, והעלה אותי מהבור. ומבאר הפני יהושע שהרמז בזה הוא, שכבר נגזרה עליה מיטה בשמיים, אלא שתפילתו של רב חנינה בן דוסה הועיל עלה. אבל כיוון שכבר נגזרה גזרה, אי אפשר לבטלה עד שהיא נתן תמורתה. וזה היה הרמז בעיל שהקריבו אברהם בתמורת יצחק. כך גם כאן נמצאה לתמורה ולכך ניצלה. אמרו לו רב חנינה בן דוסה, וכי נביא אתה שידעת שלא תמות? אמר להם רב חנינה, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. אלא כך אמרתי בליבי, לא ייתכן שדבר שאותו צדיק מצטער בו ייקשל בו זרו. וכיוון שאבי הנחוניה היה מצטער בתורח לחפור בורות מים לצורך עולי רגלים, לא ייתכן שתמות ביתו מנפילה לבור מים. ואף שביאו בסמוך שמת בנו בצמה, והרי הוא נצטער בדבר זה לספק מים לשתיית עולי רגלים שלא יהיו צמאים, מכל מקום באותו דבר עצמו שנצטער, והיינו הבור שחפר, היה בטוח שלא תבוא תקלה על ידו לזרו. ככה תוספות בדיבור המתחיל דבר שנצטער בו. מביאה הגמרא את דברי האמוראים על מיטת בנו של נחוניה, אמר רבי אחא, אף על פי כן, שטרח נחוניה לספק מים לעולי רגלים ולהצילה מצמאון, מת בנו של נחוניה בצמא, ואין להסיק מכך שחטא הוא או בנו באבון חמור עד שלא עמדה לו זכות חפירת הבורות לרבים להציל בנו, משום שנאמר בתהילים פרק נון, וסביביו נסערה מאוד, מלמד הכתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, והם הצדיקים הדבקים בו להיפרע מהם, אפילו כשעוברים אווירה קלה כחוט השערה. נסערה מלשון חוט השערה. רב נחוניה אמר, יש ללמוד זאת מאחה, מכך שנאמר בתהילים פייטט, אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, שמטיל אימת משפטיו על סביביו ומקפיד עליהם ביותר. מסביר הערוך לנר, במסכת יבמות בדף קכ"א, שמחלוקת רבי יחא ורבי נחוניה, היא בשאלה מדוע הקדוש ברוך הוא מעניש את הצדיקים יותר. רבי יחא סובר שצדיק נענש בשביל החטא לכפר עליו, ואף שאנשים שאינם צדיקים אינם נענשים על חטא קל, אם הצדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק יותר כחוט השערה. אמנם רבי נחוניה סבר שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים בדבר שהוא מוכל לאחרים, אלא הוא מעניש לצדיק כדי שיהיה שמו נורא ומקודש על הבריות. כמו שפירש רש"י בספר ויקרא, פרק י' פסוק ג', על הפסוק בקרובה יקדש, שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים הוא מתיירא, הוא מתעלה, הוא מתקלס, שאומרים הבריות, אם לאי לא עושה כן, קל וחומר לרשעים, ולכן דרש נערץ בסוד קדושים רבה, כלומר שמתקדש ומתעלה הרבה בעיני הבריות, על ידי שנורא על כל סביביו. מביאה הגמרא ממר נוספת בעניין הזה, אמר רב חנה ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי שמואל בר נחמני בפסוק המפרט את י"ג מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא בספר שמות פרק ל"ד פסוק ו', מהי דכתיב? מהו שכתוב ערך אפיים בלשון רבים ולא כתיב ערך אף בלשון יחיד, כשם שנכתב ורב חסד ולא רב חסדים, משום שערך אף משמעותו רק שמעריך הרוגז וממתין להיפרע מעוברי רצונו, שאף משמעותו רוגז וכעס, ולכן נכתב בלשון ערך אפיים שמשמעותו, משמעות המילה אפיים היא רצונות. ללמדנו שמעריך שני רצונות שיש לו, גם מעריך רצונו מלהיטיב לצדיקים בעולם הזה על מעשיהם הטובים כדי להיטיב להם בעולם הבא, וגם לרשעים מעריך רצונו להיפרע על מעשיהם הרעים וממתין להיפרע מהם בעולם הבא. ואומרים על תוספות, ויש במידה זו לרשעים שתי בחינות, לרעה ולטובה, לטובה שיש להם שעות לשוב בתשובה ולהיפטר מהפורענות, ולרעה למי שלא שב בתשובה שיאבד חלקו בעולם הבא. ולא היו נפרעים ממנו, לאלתר היה מתכפר וזוכה לעולם הבא. מביאה הגמר ברייתא מספרת מעניין הנחת תקלה ברשות הרבים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא לא יסכל, לא יפנה אבנים אדם מרשותו לרשות הרבים, לפי שעלולים הרבים להיכשל בהם ולהינזק. והרי זה כחופר בור ברשות הרבים. ומעשה באדם אחד שהיה מסכל אבנים מרשותו לרשות הרבים ומצאו חסיד אחד. ולכמן דף קוף ג' עמוד ב' אמרו שכל מקום שנזכר מעשה בחסיד אחד, הכוונה לרבי יהודה בן בבא ולרבי יהודה ברבילאי. אז מצאו חסיד אחד, אמר לו החסיד, ריק האדם ריק, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? שהריסתך אינה בהכרח שלך לעולם, שמה תמכרנה, אבל רשות הרבים לעולם יש לך בה חלק. לגלג עליו המסכל, כיוון שלא הבין כוונתו, שהרי במציאות הוא סיכל מרשות שלו לרשות שאינה שלו. לימים כעבור זמן נצרח למכור שדהו שסיכל ממנה אבנים ומחרב, היה מהלך באותו רשות הרבים הסמוכה, ונכשל באותם אבנים שסיכל, ואז הבין את דברי החסיד ואמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ממתת, במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין שור שנגח שפחה ויצאו ילדיה? שאלה שנייה, מכת האישה, מה הם דיני תשלום הנזק? שאלה שלישית, מתי דמי האישה יקרים יותר, קודם הלידה או לאחריה? שאלה רביעית, תיקה את הגיורת לאחר מיטת בעלה הגר, מה הדין ומדוע? שאלה חמישית, משכון הנמצא ביד גר שמת, האם אחר יכול לזכות בו? והשאלה האחרונה על דף ממתת, משכון של גר ביד ישראל ומת הגר למסקנה, מתי זוכה ישראל בכל המשכון ומתי זוכה רק כנגד חובו? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותה שלמד בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, ואת תלמוד תורתנו ודפינו היומי דף ממתת במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה בין המשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבא
השמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים עלו במסכת יבמות פרק תתוו משנה וו. האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה משם ואמרה מת בעלי, תינשא מותרת להינשא לאחר ותיטול כתובתה מנכסי בעלה הראשון. ואולם צרתה אסורה להינשא על פי עדות זו, ממילא גם אינה זכאית לגבות כתובתה. ואם הייתה הצרה של רעידה בת ישראל הנשואה לכהן, תוכל, תמשיך לאכול בתרומה בחזקת שבעלה קיים ואינה צריכה לחשוש כלל לעדות חברתה, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אין זו הדרך שמוציאתה את האישה של רעידה מדי ספק עבירה של אכילת תרומה בזרות. אלא אינה יוצאת מחשש איסור עד שתהיה אסורה להינשא שמה בעלה חי ואסורה מלאכול בתרומה שמה בעלה מת. מסכת יבמות פרק ט"ז משנה ז'. מחלוקת דומה לזו שבמשנה הקודמת. אישה הלכה למדינת הים עם בעלה וחמיה ובאה משם ואמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי, תינשא ותיטול כתובתה וחמותה אסורה להינשא וממילא אינה נוטלת כתובה כי קלה אינה נאמנת בעניין זה לגבי חמותה. ואם הייתה חמותה בת ישראל הנשואה לכהן תוכל, תמשיך לאכול בתרומה בחזקת שבעלה חי, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אין זו הדרך שמוציאתה את חמותה מדי ספק עבירה של איסור אכילת תרומה בזרות, אלא אינה יוצאת מחשש איסור עד שתהיה אסורה להינשא ואסורה לאכול בתרומה. אגב, שתי המחלוקות הקודמות מביאה המשנה מחלוקות נוספות בין רבי טרפון לרבי עקיבא, שגם בהם טוען רבי עקיבא כי אין טענתו דלעיל, שאין זו דרך מוציאתו מידי עבירה. מי שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש, כל אחת מהן אומרת אותי קידש, הדינו שנותן גט לכל אחת ואחת ומניח דמי הכתובה האחת ביניהם ומסתלק בכך מתביעתן, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אין זו הדרך שמוציאתו מדי ספק עבירה של גזל, עד שייתן גט וכתובה לכל אחת ואחת מנשים אלו. מי שגזל אחד מחמישה אנשים ואין יודע מאיזה גזל, כל אחד מהם אומר אותי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק בכך מתביעתם, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אין זו הדרך שמוציאתו מדי ספק עבירה של גזל, עד שישלם דמי הגזלה לכל אחד ואחד מהטובים. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקי תשיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי בשבוע, ט' בטבת תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקי את תלמוד תורתנו, בדף מ"ט, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופא ובנורמליה וכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי, 10 בטבת, ערב שבת קודש, פרשת ויגש תשפ"ד, ונלמד כהרגלנו אותו בסייעתא דשמיא הגדולה בהרבה שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים נון ונון א', במסכת בבא קמא, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמיתא, מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.